הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi Olovozovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, למד בשבט תפשין עין וב, א' דרוש חודש אדר א' תפשין עין וב, מסכת גיטין, דף נון ח'. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שיש לו דין עם גוי ישמת אימנו ככל שיוכל, עד אדר, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וזוהי הערה שראוי להתפלל ולהודות לכל בכל עת ובכל זמן, כפי הנאות למה שהרה באותו זמן. כך לשון המאירי מגדולי הראשונים. בוקר טוב לכם הוריי ורבותיי, וחודש טוב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. ובחודש זה, חודש אדר א' תשעין וב, ימלאו בעזרת השם יתברך 5 שנים לתחילתו של המפעל המופלא הזה כאן ברדיו כל חי. השתבח שמו לעד, דף ועוד דף, מסכת ועוד מסכת, סדר ועוד סדר. ובעזרת השם יתברך ובישועתו שס ועוד שס, לאורך ימים טובים, ושנים ארוכות ובריאות, וכל מילה דמיטב. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה כפולה ומכופלת, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון זין ממסכת גיטין, הדף החותם את האגדת הנוראה על ימי חורבן הבית. שאלה הראשונה הייתה בשאלות לשינון סיכום וחזרה, מדוע נידון בלעם בשכבת זרע רותחת? התשובה, כפי שאומר אותה רשי, מידה כנגד מידה שבעצתו התחיל העם לזנות עם בנות מואב. שאלה שנייה, במה דומה ארץ ישראל לצבי? התשובה שמתרחבת כשיושבים בה ומתכווצת כאשר אין יושבים בה. שאלה שלישית, במה ניסיונו של הארוס היה קשה יותר משל יוסף? התשובה א', שהיה בכל יום ויום, וליוסף זה הייתה רק שעה אחת, ב' שהייתה אמו במיטה מה שאין כן ליוסף, ג' שאשתו הייתה וליוסף זו לא הייתה אשתו. שאלה רביעית, מי הרג את זכריה הנביא? התשובה ברשי, שרי יהודה במצוות יואש. שאלה חמישית, מי היו מבני בניו של סנחירב שלימדו תורה? התשובה שמעיה ואבטליון. והשאלה השישית והאחרונה, אילו דברים אסור לאדם להראות על עצמו? והתשובה, הלכות שחיטה ונגעי צרעת. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, תשובות שיסייעו לנו בסייעת הדשמיה, לזיכרון, לשינון ולחזרה בעסק תורתנו הקדושה. ורגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף נון ח' ממסכת גיטין, אנחנו רוצים להתעסק בשאלה כיצד גיירו את בני בניו של המן. כפי שלמדנו בדף נון זין עמוד ב' מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. הגמרא אצלנו בסוגיה מספרת כי היו מגדולי צוררי עמנו שזכו, וצאצאיהם התגיירו והצטרפו לעם ישראל ואף למדו ולימדו תורה לרבים. וביניהם, האמורה רב שמואל ברב שילת שהיה מבני בניו של המן הרשע לדברי מנורת המאור שלמדו תורה בבני ברק. רבים, בהם רבינו שלמה אלקבץ, מחבר הפיוט לך דודי, הקשו, כיצד ניתן היה לגייר את צאצאיו של המן הרשע שהיה מזרו של המלאק, ולא מובא במחילתא, בפרשת בשלח, כי לאחר מעשה המלאק השביע הקדוש ברוך הוא את בני ישראל, כי עליהם לקבל גיירים מכל אומות העולם למעט מהאומה המלאקית. ואם כן, מדוע גיירו את בני בניו של המן? ואף אחר שגיירו, מה כיצד חל הגיירותם? והמערי אנגיל בגיליוני השס מיישב, כי ייתכן שאין כוונת הגמרא במילים מבני בניו לומר שמדובר בהשתלשלות הדורות בן אחר בן. וככל הנראה, צאצאים אלו נולדו מאחת מבנותיו של המן, שנישאה לבן אומה אחרת, ומאחר שבאומות העולם הבן מתייחס אחר אביו, כפי שלמדנו במסכת סוטה דף ג' עמוד ב', מותר היה לגיירם, שהרי לא נחשבו לעמלקים, אלא התייחסו אחר אביהם שלא היה עמלקי. בספר עמק הברכה, מתרץ את הקושייה הזו באופן מעניין ואומר, כי בית הדין אינם רשאים לגייר את בני עמלק מאחר שגיורם סותר את מצוות מחיית עמלק. כיוון שלאחר הגיור אינו נחשב כעמלקי אלא כיהודי, ואין ניתן להורגו. יוצא איפה שהסיבה לכך שאין מגיירים עמלקי, לא נעוצה בפסול שקיים בו ומצד מעשה הגיור עצמו, אין מניעה הלכתית שתמנע את חלותו. אלא על דייני בית הדין מוטל איסור לגיירו כדי שלא יעברו על מצוות מחיית עמלק. לפי זה מתרץ בעל העמק ברכה, שייתכן לומר כי בני בניו של המן שבאו להתגייר הסתירו מפני בית הדין את עובדת היותם המלאיקים. וממילא אין להקשות כיצד חל הגיירותם, שהרי כאמור מצד עצמם כשירים הם לגיור, וכאשר נתגיירו על ידי בית הדין, גיירותם חלה. החזון איש ביורד היה סימן קופנון זין, מבאר כי מדברי הרמב״ם והרעבד בהלכות מלאכים פרק ו' הלכה ד' עולה, שכוונת המחילתא אומרת שאסור לגייר המלאיקים, אינה אלא בזמן מלחמה כאשר המלאיקים נלחמים עם ישראל. וממילא אין מקום לשאלה כיצד גיירו את בני בניו של המן, שהרי הם לא נלחמו עם ישראל. במסכת מגילה בדבב עמוד א' אומרת הגמרא כי יעקב אבינו ביקש מבוראו שירסן את מלכות גרממיה של אדום, שאם לא כן היא עלולה להחריב את העולם כולו. ובהגאות יעבץ הוא כותב, גרמניה היא אשכנז שלנו. כמו כן ידוע כי כאשר וילהלם השני קיסר גרמניה הגיע לשערי ירושלים, לא יצא לקראתו רבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד זצל כדי שלא לברכו בברכת המלאכים, משום שהייתה בידו קבלה מאת הגאון מווילנה כי גרמניה היא ספק עמלק, והוא לא רצה לברך ספק עמלקי. על פי זה נשאל הגרש ווזנר זצל, האם מותר לספח לנחלת השם נוכרי בין העם הגרמני? ובשבט הלוי משיב הגרש ווזנר זצל כי מותר לגייר אדם זה. זאת לא רק לפי דעת הסוברים שאין איסור לקבל גיירים מזרע עמלק, אלא אף לפי הפוסקים האוסרים לקבל גיירים אלו מכל מקום, מאז בלבל סנחריב מלך אשור את אומות העולם, כאמור במסכת ברכות דף כוח עמוד א', שוב אין אנו יודעים את מוצאן האמיתי של האומות. וכשם שמתירים לעמוני ולמואבי לבוא בקהל השם בימינו, משום שאין ודאות כי אומנם עמוני ומואבי הוא, כן מותר לגייר גרמני זה, מאחר שאין ידוע באופן מוחלט, כי אומנם מזרע עמלק הוא. זו הייתה הערה מספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ראש חודש אדר א' תשעין ו' א' דה ראש חודש אדר א' תשעין ו', עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי על הודף נון ח' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ח' עמוד א', 10 שורות מתחילת הדף בנקודותיים מן המילים בני ציון היקרים המסולאים בפז. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נרבה בשמחה, ונצליח. דורשת הגמרא פסוק בשבח בני ציון קודם החורבן. נאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק ב', בני ציון היקרים המסולאים בפז, המשובחים בפז. שואלת הגמרא מהם מסולאים בפז, מדוע נאמר שמשובחים בפז שמשמעו, שהיו משובחים על ידי הפז, ולא נאמר שהם משובחים מפז, שהיו משובחים יותר מהפז, אילי, מה אם תרצה לומר דאב ומחפי בפיזה, שהיו מכוסים בתכשיטי זהב, וזה הראה את שבחם ואת ערכם, ואמרי דבי רבי שילה, הרי אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, תרתי מתקלי, איסטרי פיזה נחות באלמה. שני משקלות של סלעי פז ירדו לעולם, חדה ברומי וחדה בחולי אלמה, סלע אחד ירד ברומי, והסלע השני התחלק בכל העולם, נמצא שברומי יש כמות גדולה של פז, כמו כל הפז שיש בעולם כולו. וממילא, אי אפשר לומר שבכוונת הפסוק שבני ציון היו מיוחדים ומשובחים בתכשיטי הפז שלהם, לפי שאנשי רומי, היו יותר מהם, כי להם היה יותר פז. אלא אומרת הגמרא פירוש הפסוק הוא שהיו בני ציון מגנין את הפז ביופיין, מבזים את יופי הפז, מכיוון שהם היו יותר יפים ממנו, היה יופי הפז מתבזה לעומתם, כפי שיסופר לכמן. ספרת הגמרא עד כמה היו בני ישראל יותר יפים מפז. מעיקרה בתחילה לפני החורבן חשיב את דרומאי, האנשים החשובים ברומי כשהיו רוצים שנשותם תתברנה בילדים יפים, אבו נקיטה בליונה דגושפנקה, היו תופסים צורות נאות עשויות מפז שמוטבעות בטבעותיהם, ומשם שירסיו, וכנגדם היו משמשים מיטתם, מכאן ואילך מזמן החורבן, שהם שבו את בני ישראל, מייטו בני ישראל, היו הרומאים מביאים יהודים שהיו יותר יפים, ואסרי בקרי דפוריה, קושרים אותם ברגלי מיטותיהם ומשמשים ומשמשים כנגדם. והמהר"ל מבאר שלא היו עושים כך בפועל ממש, אלא הכוונה שהיו ישראל נמצאים עמהם תמיד, כדי שיהיו לנגד עיניהם ויתעברו צורות נאות כמותם. הרי שיופי היהודים יותר גדול מיופי הפז, והיו מעדיפים את יופיים עליו. אמר לאחד לחברי, שאל יהודי אחד את חברו, הצורה זו, איך כתיבה, איכן כתובה בתורה? אמר לי, דבר זה נרמז בפסוק בספר דברים פרק כוח, פסוק סמך א', גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם השם עליך עד ישמדך. תורה רומזת לצרה זו שהיא דבר מגונה ואי אפשר לכותבה בתורה במפורש. אמר, שאל אותו שאלה שנייה, כמה מרחקין המידוך טפלן, כמה המרחק בין המקום שאני אוחז בלימודי למקום שכתוב בתורה את הפסוק הזה? אמר להישיב לו חברו, אינגד, מעט המרחק והוא פוסטה ופלגה, דף וחצי בלבד. אמר לי, שואל אותו השואל, אם מתי לגבי, אם הייתי מגיע לפסוק הזה, לא יצטריך עליך, לא הייתי צריך לשאול אותך והייתי יודע מעצמי שהצרה הזו נרמזה בפסוק הזה. הבן יהוידע מבאר שאם היה מגיע לפסוק הזה לא היה שואלו איך נרמזה הצרה הזו בתורה, לפי שהיה מבין שהרבה צרות לא נכתבו בתורה ולא רק הצרה הזו. חוזרת הגמרא לספר על חורבן ביתר. אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן שמעון בן גמליאל, מה ידכתיב? מהו האמור במגילת איכה פרק ג' פסוק נ' א', עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, עיניי נבלו את נפשי מרוב בכי על שנשארתי לבדי מכל בנות עירי. דרש רבן שמעון מגמליאל את הפסוק הזה על עצמו, שנשאר לבדו מכל התינוקות שהיו בביתר בעת החורבן. ואמר שם מוסיף שהכוונה היא לעיר ביתר, כי ביתר ושאר עיירות נקראים בנות לגבי ירושלים. והוא מספר על ריבוי התינוקות שהיו בביתר בעת חורבנה. 400 בתי כנסיות היו בכרך ביתר, וכל אחת ואחת מבתי הכנסיות האלו היו בה 400 מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד ממלמדי תינוקות האלו היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן. לפי החשבון הזה נמצא שהיו שם 64 מיליון תלמידים. שואל העיון יעקב, איך מלמד אחד לימד 400 תינוקות? הרי מבואר במסכת בבא בתרא דף כ"א עמוד א' שאסור למלמד אחד ללמד יותר מ-25 תינוקות. ודוחק לומר שבדורות ההם היה הדין שונה, ודוחק גם לומר שזו הסיבה שנהנשו. היה אבץ כותב שמה לא יהיו כל התינוקות לומדים יחד, אלא כאשר זה הולך זה בא. והבן יהוידע כתב שהיו לכל מלמד עוזרים כראוי. ממשיכה הגמרא ומספרת, כשהיה אויב נכנס לשם לכרך ביתר, היו התינוקות דוקרין אותם בחוטריהן במקלותיהם. אותם מקלות שהיו מחזיקים בידם כדי להראות איכן לומדים. וכשגבר האויב על אנשי ביתר ולחדום ולחדו את התינוקות, כרחום בספריהם, עטפו אותם בספרי תלמודם, והציתום באש, הציתו באש את הספרים עם הילדים, ונשאר מתינוקות אלו רק רבן שמעון בן גמליאל. מספרת הגמרא מעשה נוסף אודות תינוק בעת החורבן. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת אוריות. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד מבני ישראל יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב רוי יפה תואר, וקבוצותיו, שערותיו, סדורות לו, טלטלים. רש"י מפרש שטלטלים זה מלשון תלויים, האבן עזרא ומצודת ציון מבארים שזה מלשון תל שהוא גבוה ותלול. הלך רבי יהושע בן חנניה ועמד על פתח בית האסורים שבו היה שבוי התינוק הזה ורצה לבדוק אם תינוק זה חכם הוא. אמר, שאל רבי יהושע בן חנניה בלשון הפסוק האמור בספר ישעיה פרק מ"ב פסוק כ"ד, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מי נתן את יעקב למרמס ואת ישראל לאנשים בוזזים? ענה אותו תינוק ואמר את המשך הפסוק, הלא השם, זו חטאנו לו. חטאנו להשם, והחטאים שלנו הם שגרמו את השיסוי והבזיזה, ולא אהבו בדרכיו הלוך, וגם שלא רצו אבותינו ללכת בדרכי השם ולא שמעו בתורתו. כששמע רבי יהושע בן חנניה את תשובת התינוק אמר, מובטחני בו בתינוק החכם הזה שמורה הוראה בישראל. שואלים המפרשים, איזה דבר חוכמה שמע רבי יהושע בן חנניה מהתינוק שהובטח לו שיורה הוראות בישראל? אז יש כמה פירושים לדבר. הבן יהוידע הוא מבאר שיש איסורים הבאים על האדם בהשגחה פרטית מהשם יתברך כדי שיהיו לו לכפרה, ויש שבאים עליו מחמת שעשה הרבה עבירות ונמסר ביד מלאכי דין לעשות בו מה שירצו. החילוק ביניהם הוא שאיסורים הבאים על האדם בהשגחת השם יתברך לכפרת עוונות יכולים להתמעט על ידי תפילה שיספיקו מעט איסורים לכפרתו ויפתור אותו הקדוש ברוך הוא משאר האיסורים. אבל איסורים שבאים מחמת שירשיע ונמסר בידי מלאכי דין, קשה הצלתו מהם הן על ידי ממון והן על ידי דין, משום שהשם יתברך מסתיר פניו ממנו. וזה כוונת רבי יהושע בן חנניה עליי לשאול, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזיזים? האם האיסורים האלו באו בהשגחה מן השמיים או שהם בהסתר פנים על ידי מלאכי דין? והשיב לו התינוק, הלא השם זו חטאנו לו. נתחכם התינוק והדגיש את המילה זו כמצביע באצבע על דבר מסוים שבא לומר שהשכינה שלמעלה מראשינו הביאה עלינו איסורים אלו והם בהשגחה פרטית וממילא יכול להצילו על ידי תפילה או על ידי סיוע גשמי שיבדנו משוויו. בספר לשמוע בלימודים הוא מבאר ששאלת רבי יהושע בן חנניה הייתה, מדוע יעקב שם הפחותים למשיסה וישראל שם החשובים לבוזיזים? הרי בוזיזים יותר גרוע ממשיסה וראוי שהפחותים יקבלו עונש גדול יותר מהחשובים. על זה ענה לו התינוק שהשם יתברך נותן את העונש לפי כוונת החטא. ישראל, אף על פי שידעו והכירו כוח השם יתברך ותורתו, לא רצו ללכת בדרכיו, לכן מגיע להם עונש חמור. לבוזיזים. אבל יעקב הפחותים שלא שמעו כלל בתורתו ולא הכירו בו, חטאם פחות חמור ולכן ניתנו רק למשיסה. ואילו בספר באר יוסף הוא כותב שחוכמתו של התינוק הייתה שלא עצר באמצע הפסוק, הלא השם זו חטאנו לו בלבד, אלא סיים ואמר ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמוע בתורתו, יווה אומר שהוא ידע שאסור להפסיק באמצע פסוק, אבל להתחיל באמצע פסוק לא חשש התינוק וידע כי אין חיוב להתחיל בתחילת פסוק, ובזה נקרא חוכמתו הרבה שיוכל להורות תורה בישראל. ממשיכה הגמרא ומספרת, נשבר רבי יהושע בן חנניה העבודה, לשון שבועה, שאיני זז מכאן עד שהבדנו בבית האסורים בכל ממון שפוסקים עליו, בכל מחיר שידרשו שובב. אמרו, לא זז רבי יהושע בן חנניה משם עד שפדאו מבית האסורים בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים, לא עברו מעט ימים, עד שהורה התינוק הוראה בישראל. ומנו מיהו התינוק הזה? רבי ישמעאל בן אלישע. מעשה נוסף מביאה הגמרא בבני ישראל שנשבו בזמן החורבן. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שנשבו לשני אדונים, לשני גויים, לימים נזדווגו שניהם, נפגשו שני האדונים במקום אחד. היה אדון זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, ואדון זה היה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. אמרו זה לזה, בוא ונסיים זה לזה, נשיא, נחתן את העבד עם השפחה ונחלק בבלדות, ונחלק בינינו את ילדיהם. הכניסום לחדר, הכניסו את שניהם לחדר אחד על מנת שינסו זה לזה. זה ישב בקרן זווית, זה ישב בנו של רבי ישמעאל כהן גדול בפינה זו של החדר, וזו ישבה בקרן זווית זה, וישבה ביתו של רבי ישמעאל כהן גדול בפינה זו של החדר. זה אומר, בנו של רבי ישמעאל כהן גדול אומר, אני כהן בין כהנים גדולים, כיצד עשה שפחה לאישה. והייתה זאת ביתו של רבי ישמעאל כהן גדול אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, כיצד אנסה לעבד. ובכו כל הלילה, כיוון שעלה עמוד השחר והתחילה השמש לזרוח, הכירו זה את זה ונפלו זה על זה, וגעו בבכייה, עד שמרוב בכייה יצא נשמתן. ועליהם כונן ירמיה ואמר את הפסוק במגילת איכה פרק א' פסוק ט' ז', הלילה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. שואל הבן יהוידע, מדוע גאו בבכייה כה גדולה עד שיצא נשמתם? עד הרבה היו צריכים לשמוח שניצלו מאיסור חמור, ועכשיו ידורו יחד ויחשבו הגויים כאילו הם איש ואשתו, וישמרו עצמם מכל חטא ואבון. והוא מתרץ שהם היו חסידים גדולים ונצטערו, זה שקרה לאחותו בלילה שפחה, וזו שקרה לאחי העבד. ואף על פי שעשו זאת בשגגה, חששו שמה פגמו בכבוד אבותם ובכבוד הכהונה, והיה הדבר קשה עליהם מאוד, ולכן גאו בבכייה גדולה וחזקה, עד שיצא נשמתם. המהרש"א מבאר שלפני הפסוק הזה, במגילת איכה, הלילה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים, יש את הפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, שהקדוש ברוך הוא סיבב, שהתוועדו ויפגשו שני אדונים אלו ששבו את האח והאחות כדי לגרום למותם. והמשיך ירמיה לקונן, הלילה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים, ולא אמר אני בוכה, לפי שהוא מרמז על האח שבכה על אחותו. והמשך הפסוק, עיני עיני יורדה, ומאמר ירמיה ששתי עיניו הורידו דמעות על הזוג הקשר הזה. המשך חוכמה מבאר שמה שנאמר עיני עיני רומז על האח ואחותו, כפי שנאמר במסכת ברכות דף נ"ו עמוד ב', שהחולם שעין אחת נשקה את העין השנייה, זה סימן שבא על אחותו. מביאה הגמרא מעשה נוסף בבת ישראל שנשבתה בשעת החורבן. אמר יש לקיש, מעשה באישה אחת וצופנת בת פניאל היה שמה. היא נקראה צופנת על שם שהכל צופין ביופיה. ונקראה בת פניאל על שם שהייתה ביתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים. והיא נשבתה בידי גוי ונתעלל בה השבי כל הלילה. למחר הלבישה השבי שבעה חלוקים והוציאה לשוק למוכרה לשפחה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר המכוער לו לשבי, תפשיט אותה והריני את יופיה. אמר לו השבי, ריק האדם ריק שכמותך, אם אתה רוצה לקח אישה יפה, קח אישה זו לפי שאין ביופיה בכל העולם כולו. אמר לו המכוער, אף על פי כן חפץ אני לראות את יופיה. הפשיטה השבי שישה חלוקים, ושביעי קרעתה, קרא אותו האישה, ונתפלשה באפר, היא התגוללה באפר, ואמרה לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, אם על כבודנו לא חסת, על קדושת שמך הגיבור, למה לא תחוס, למה אינך מראה את גבורתך? ועליה כונן ירמיה ואמר בספר ירמיה פרק ו' פסוק חבב, בת עמי, חגרי סק והתפלשי באפר, אבל יחיד על בן יחיד שמת, עשי לך מספד תמרורים. אמר שם מבאר שהוא רצה להדגיש את גודל הצרה בעם ישראל, ולא כמו אומות העולם שהם רבים וצרת רבים חצי נחמה. המשך הפסוק, כי פתאום יבוא השודד עלינו. מבארת הגמרא את הקשר בין הפסוק למעשה, עלייך לא נאמר בפסוק אלא עלינו, שהקדוש ברוך הוא אומר, כביכול עליי ועלייך, בא השודד וחילל את כבודנו. חוזרת הגמרא לספר מה העבירה שגרמה לחורבן. לאל סיפרה הגמרא שהכריחו הגויים את בני ישראל לזנות, וזה חלק מעונשם. כעת הבאר הגמרא מדוע נענשו שיכריחו אותם לעשות מעשים מגונים אלו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, מהי דכתיב, מהו שכתוב בספר מיכה פרק ב' פסוק ב', ואשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. יש לדרוש שכוונת הפסוק למעשה שהגמרא מביאה. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ורצה לישא אותה, ושוליה דנגרי אבא, רבו זה לא היה רבו ללימוד תורה, אלא היה מלמדו מלאכת הנגרות, פעם אחת הוא צריך ללוות מעות. אמר לו תלמידו, שגר, שלח את אשתך אצלי ואלוון המעות, שיגר הרב אשתו אצלו, ושעה התלמיד עימה, עם אשת רבו, שלושה ימים. קדם התלמיד הובא אצלו לרבו, אמר לו הרב, אשתי ששיגרתי לך על מנת שתלווה למעות, האם ידוע לך איך אני? אמר לו התלמיד, אני פטרתי על האלתר, שלחתי אותה מיד לאחר שהלוויתי לה את המעות, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך, ובאו עליה. אמר לו הרב, מה אעשה לה? אמר לו התלמיד, אם אתה שומע להצעתי, גרשה. אמר לו הרב, איני יכול לגרשה לפי שכתובתה מרובה, נתחייבתי לה סכום גדול בכתובתה, ואין לי מעות לתת לה כשהגרשנה. אמר לו התלמיד, אני אלווך את המעות, ותן לה מה שהתחייבת בכתובתה ותגרשנה. עמד זה הרב וגרשה. הלך הוא התלמיד ונשאה לאישה. כיוון שהגיע זמנו של הרב לפרוע את חובו לתלמיד, ולא היה לו מעות לפרוע את החוב, אמר לו התלמיד, בוא ועשה אימי בחובך, תשרת אותי תמורת החוב שאתה חייב לי. והיו הם, התלמיד ואשתו, שקודם לכן היא הייתה אשת רבו, יושבים ואוכלים ושותים, והוא הרב היה עומד ומשקה עליהן. היו דמעות של צער נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן. ועל אותה שעה נתעורר כתרוג גדול בשמיים, ונתחתם גזר דין של החורבן. ואמרי לה, ויש אומרים שגזר דין החורבן נתחתם על שתי פתילות בנר אחד, על שני אנשים שבאו על אישה אחת ועברו על איסור של אשת איש. כותב המערשה שיש לפרש שלפי הדעה הראשונה של אותה השעה נתחתם גזר הדין, לא חטא אימה באותם שלושה ימים ששעה אימה, והייתה מותרת לו לאחר שנתגרשה, אלא מה שאמרו שעל אותה שעה נתחתם גזר הדין, הכוונה לאותה שעה שעשיתו לגרשה ולשעבד בו, על ידי כתובתה נתחתם גזר הדין. לפי הדעה השנייה שהדין נתחתם על שתי פתילות בנר אחד, הוא כן חטא אימה באותם שלושה ימים שהייתה אימו, ועדיין הייתה אשת איש, וממילא הייתה אסורה לו גם אחרי שנתגרשה. כותב המערשה שאף על פי שהייתה עבירת יחיד מכל מקום, כיוון שהיה בידם למחות ולא מחו, נחתם גזר דין כולם. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, עד כאן האגדתא הנוראה על חורבן בית המקדש, מדף נ"ו במסכת גיטין והדף נ"ח. נישא תפילה שיבנה בית המקדש במהירה בימינו, ותשוב השמחה והססון לשרות בקרב מחנה ישראל באלו הימים. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. תן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. ממשיכה הגמרא עכשיו בדף נ"ח עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, לפרשת שלמדנו במשנה בדף נ"ה עמוד ב'. שנינו שם במשנה, לקח מן הסיקריקון, סיקריקון זה עובד כוכבים רוצח שהיה אונס את קרקעותיהם של ישראל, על ידי שהיה מאיים לרוצחם ומפחד המיטה היה ישראל אומר לו, טול קרקע זו ואני חייני. אם כן, ישראל שקנה מסיקריקון שדה, שהסיקריקון לקח באונס מן הישראל, וחזר ולקח מבעל הבית, ולאחר מכן חזר וקנה בדבר מועט מבעל השדה הישראל, מקחו בטל. כי אנחנו אומרים שההסכמה למקח לא הייתה בלב שלם, ורק מפחד הגוי הסכים. אבל אם קנה מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון, מקחו קיים, שכיוון שקיבל רשות מהישראל עוד קודם ידיעת הגוי, ודאי, הסכמה בלב שלמי. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים שנחלקו בדין שנאמר במשנה. אמר רב, לא שנו חכמים במשנתנו שהקונה מהסיקריקון וחזר וקנה מבעל הבית מקחו בטל, אלא באופן דאמר לו בעל השדה ללוקח מן הסיקריקון, לך חזק וקני, לך ותעשה חזקה ועל ידה תקנה את השדה, שמכיוון שבעל השדה לא עשה כל פעולה מצידו להקנות לו את השדה, יש לתלות שלא גמר בדעתו להקנות לו את השדה, אלא שעדיף שהלוקח ירד לשדה במקום הסיקריקון, כי יותר נוח לו לתבוע אותו בדין. אבל אם בעל השדה כתב ללוקח בשטר שמוכר לו את שדה, הוא קנה הלוקח את השדה, משום שאם לא היה גומר בדעתו להקנות לו, לא היה תורח לכתוב לו זאת בשטר. ואם נאנס בעל השדה לכתוב את השטר, קנה הלוקח מכיוון שאין בעל השדה מצפה יותר שתשוב אליו השדה, וגמר בליבו להקנות לו את השדה. ושמואל חולק על רב ואמר, אף אם כתב בעל השדה בשטר שמוכר את השדה ללוקח, נמי לא קנה, לא קנה זאת הקונה. ואף שלא נאנס על כתיבת השטר, מכיוון שעצם המחירה הייתה מהימת הסקריקון, תולים שגם כתיבת השטר הייתה מהימתו, וחושש המוכר שהסקריקון יקפיד שמסרב לכתוב שטר ויאמר לו, בוודאי דעתך לחזור בך מהמחירה. ולכן אינך רוצה לכתוב שטר, ואומר שהמוכר כותב את השטר באונס. ולכן הוא טוען שאם היה שטר, הקונה לא קנה את השדה עד שיכתוב לו בעל השדה אחריות. אם הוא כותב לו בשטר שאם יטרפו בעלי חובות את השדה, יחזיר לו המוכר את דמי השדה, אם הוא כתב לו כך, מוכיח שגמר בדעתו להקנות לו את השדה. נסה הגמרא להוכיח מברייתא כשיטת שמואל, שאפילו אם בעל השדה כתב שטר ללוקח, לא קנה אם לא כתב לו אחריות. תניא קבתי דשמואל, שנינו בברייתא כמו שיטת שמואל, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לקח שדה מן האישה שלא תוכל לקבות את כתובתה מקרקע זו, וחזר ולקח את השדה מן האיש, מקחו קיים ואוכל פירות, ואין האישה יכולה לקבות מהשדה את כתובתה. אולם אם לקח את השדה מן האיש, ואחר כך חזר ולקח את השדה מן האישה, מקחו בטל, משום שהאישה לא גמרה בדעתה להקנות לו, אלא רצתה לעשות נחת רוח לבעלה שמחר לו את השדה. ואינו קונה עד שתכתוב לו האישה אחריות שאם יגבו ממנו את הקרקע, היא תשלם לו את מה ששילם לה על הקרקע. ואז יהיה מקחו קיים. הרי לנו הוכחה שכתיבת שטר לא מועילה לקיים את המקח, אלא אם כן כתבו לו אחריות כשיטת שמואל. אם כך שואלת הגמרא, נעימה תאבי תיובת דרב, נאמר אולי שמהברייתא הזו יש להקשות על דברי רב שאמר שאם כתבו הבעלים שטר קנה הלוקח, אפילו אם לא כתבו אחריות. עונה הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולומר לך, מהי אחריות? מה ששנינו בברייתא עד שתכתוב לו אחריות, נא משטר. אין הכוונה שתכתוב לו שמקבלת על עצמה אחריות אם יטרפו ממנו בעלי חובות את השדה, אלא גם כתיבת שטר רגיל נקראת אחריות, משום שהשטר מורה שמקבלת על עצמה אחריות שאינה יכולה לחזור ולגבות ממנו את הקרקע. והר"ן כותב ששטר נקרא אחריות מכיוון שכל שטר הוא באחריות, כמו ששנינו במסכת בבא מציע דף י"ד עמוד ב', אחריות טעות סופרי, דהיינו, שגם אם אין כתוב אחריות על השטר, דין השטר הוא כמו שכתוב בו אחריות, משום שתולים אנו שהסופר טעה ושכח לכתוב את האחריות. במסכת בבא בתרא בדף כ עמוד א' שנינו, חזקת הבתים 3 שנים מיום ליום, דהיינו, שהמחזיק בקרקע שהייתה ידועה שהיא של חברו וטוען שכנעה ממנו, אם מביא עדים שהחזיק בשלוש שנים כראוי והיינו שאכל את פירותיה ונהנה ממנה כדרך שבני אדם נהנים מאותה קרקע, מעמידים את הקרקע בידו ומאמינים לו שכנעה מחברו. גם לוקח מן הסקריקון שטוען שחזר וקנה מן הבעלים ושילם להם רביע כתקנת חכמים והחזיק בשדה 3 שנים, הוא נאמן. מביאה הגמרא ברייתא שממנה התבאר מה הדין כשהלוקח הראשון שישב בשדה 3 שנים מכר את השדה לאחר. שואלים הראשונים, כיצד מועילה חזקה ללוקח מן הסקריקון, והרי בעל השדה יכול לטעון שלא מיכה מחמת מורה הסקריקון. כמו שלמדנו במסכת בבא בתרא דף מ"ז עמוד א', שאין חזקה לגזלן ולמי שלקח ממנו, משום שיש לתלות שהוא לא מיכה מחמת שהוא מפחד ממנו. אז נאמרו בדבר כמה תירוצים. הראב"ד מתרץ שמדובר באופן שאין ידוע שלקח מהסקריקון, אלא שהוחזק סקריקון על הקרקע, ובהחלט ייתכן שהבעלים פדו את הקרקע מיד הסקריקון, והקונה קנה מהבעלים, ועל זה מועילה חזקה לומר שבוודאי קנה מן הבעלים. הרשב"א מתרץ שמכיוון שחזל תקנו שהקונה ייתן שליש לבעלים ודבר ידוע הוא, ויש רגליים לדבר ששילם מכיוון שישב 3 שנים בקרקע, מועילה חזקה לומר שבוודאי שילם. אילו הנתיבות משפט מתרץ, שדווקא בלוקח מן הגזלן שעשה איסור בכך שקנה ממנו, אין לו חזקה, מכיוון שהוחזק כגזלן שהרי אין בדעתו להחזיר לו מעות וירא למחות בו. מה שאין כן בלוקח מן הסקריקון, שעשו תקנה שיקנו מן הסקריקון וישלמו לבעלים רביע, ואפילו משה ואהרון מותרים לעשות כן, ואין סיבה שהבעלים לא ידרשו את הרביע שתקנו להם חזל, מכיוון שהוא ישראל כשר ואין להחזיקו כגזלן, ולכן יש לו לוקח קניין חזקה. אם כן, אומרת הגמרא בדף נ"ח עמוד ב' בשליש העמוד מלמעלה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לקח שדה מן הסקריקון וישב בה ואכלה, ואכל את פירותיה במשך 3 שנים בפני בעלים, בידיעת הבעלים, וחזקה חייבת להיות בידיעת הבעלים, שכן אם הבעלים אינם יודעים שיחזיק בשדה, אין חזקתו מהווה ראיה שהשדה שלו, שהרי יכולים לומר לו מחיתי בך, משום שלא ידעתי שאתה מחזיק בשדה. אבל צריך לציין שבמסכת בבא בתרא דף ל"ח עמוד א' מבואר, שבחזקת 3 שנים אינה מערר יכול לומר שלא ידע שיחזיק בשדה, מכיוון שדרך הבעלים לברר על שדה הוא במשך אותם 3 שנים. אם כן, שנו חכמים בברייתא, קנה שדה מן הסיקריקון וישב בה ואכלה, אכל את פירותיה במשך 3 שנים בפני הבעלים בידיעת הבעלים וחזר ומחרה לאחר, אין לבעלים הלוקח שני כלום. אין הבעלים יכולים לתבוע מהקונה השני שישלם לו רבייה, מכיוון שלאחר שעברו 3 שנים שבהם השתמש הקונה הראשון בשדה, יש חזקה שהשדה שלו והוא קנה אותה מהבעלים כדין, ושילם להם רבייה כתקנת חכמים. ואין בעל השדה יכול לדרוש ממנו את שטר מכירת השדה, לפי שאין דרך בני אדם לשמור את שטרותיהם יותר 3 שנים, כמבואר שם במסכת בבא בתרא בדף כ"ט עמוד א'. רש"י מבאר שהנידון הוא על אותו רבייה שתקנו חכמים שייתן הקונה לבעלים, שהבעלים טובים מהלוקח השני שייתן להם רבייה. משמיעה לנו הברייתא שהקונה השני אינו חייב לתת רבייה לבעלים הראשונים, מכיוון שבוודאי הראשון כבר שילם לבעלים. שואלת הגמרא היחידה מכיצד מדובר בברייתא. אי דקתיין ואמר מינח זוונה, אם מדובר באופן שהלוקח השני טוען ואומר לבעלים ממך קנה הלוקח הראשון, דהיינו הלוקח הראשון קנה ממך את השדה ושילם לך רבייה כתקנת חכמים, אם כן קשה מדוע נאמר הדין הזה לגבי הלוקח השני בדווקא, הרי אפילו הלוקח הראשון עצמו באופן שלא מכר את השדה לאחר, נמי גם יכול לטעון שקנה מהבעלים ונתן להם רבייה, שהרי עברו 3 שני חזקה, ונאמן אפילו שאין לו את השטר, ואף על פי שגזלן לא נאמן לומר שקנה מהבעלים, אף על פי שעברו 3 שנות חזקה, מכל מקום, הלוקח מסיקריקון אינו כגזלן, אפילו אם נאמר שהדין הוא שהלוקח צריך לשלם לבעלים על הפירות שאכל, שהרי תקנו חזל שיקנו את הקרקע וישלמו לבעלים רבייה, וכל שכן, אם נאמר שהדין הוא שאין הלוקח משלם לבעלים על הפירות שאכל, בוודאי שאינו כגזלן גמור ויש לו חזקה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם מדובר באופן שהלוקח השני לא קטין, ואמר מינח זוונה, הוא לא טוען ואומר לבעלים, הלוקח הראשון קנה ממך את השדה, אם כן קשה, שאפילו את הלוקח השני נמי לא נפתור, גם כן לא נפתור מתשלום הרבי על הבעלים, הוא כדין הלוקח מן הסיקריקון, ואף על פי שיש לו חזקה, זו חזקה שאין עם הטענה והיא לא מועילה, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף מ"א עמוד א', תרצת הגמרא מרב שאישת לעולם מדובר בדלא קטין לי. מדובר כשהלוקח השני אינו טוען לבעלים שהראשון כנאה ממנו כדין ושילם להם את הרבייה. והברייתא מלמדת אותנו שבחגון זה, בחגון מקרה כזה שהראשון קנה את השדה מהסיקריקון, ישב בה 3 שנים ואחר כך מת וירש בנו את השדה, או שלוקח אחר קנה ממנו, כיוון שאינו יודע לטעון בוודאות שהראשון כנאה ממנו, בית דין טוענין ליורש שירש מהלוקח מהסיקריקון, שבוודאי אביו חזר וקנה את השדה מהבעלים כדין ושילם להם את הרבייה. וכן טוענין ללוקח שקנה מהלוקח מהסיקריקון, שבוודאי הלוקח הראשון חזר וקנה מהבעלים כדין ושילם להם רבייה. ואידך, ואילו לגבי האחר, דהיינו הלוקח הראשון, איתאין אין. אם הוא טוען שהוא חזר וקנה כדין, כן, כלומר אנחנו מאמינים לו ולא מוצאים את השדה מידו. והיא לא טעין, לא. ואם הוא לא טוען, אנחנו לא טוענים בעבורו. הוא אומר רש"י בדיבור המתחיל טוענין, שאפילו למאן דאמר במסכת בבא בתרא, שלא טוענים ליורש וללוקח. מכל מקום, בנידון שלנו, לכולי עלמא כן טוענים, משום שסתם אדם הקונה מסיקריקון יודע שהקרקע גזולה, ואינו משלם לסיקריקון כסף לריק, שהרי הבעלים יכולים לתבוע אותו לדין, ולכן מקדים ונותן לבעלים את הרבייה כתקנת חכמים. אחר ושנינו במשנה דין הלוקח, דין הקונה מסיקריקון שמכחו קיים ונותן רבע לבעלים. מביאה עכשיו הגמרא שיש חילוק בין מי שקנה מסיקריקון למי שקנה מגויים אחרים שאנסו קרקעות ישראל. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. גוי הבא ואנס את ישראל, ייתן לו את קרקעו מחמת חוב שהיה יהודי חייב לו. ומחמת אנ פירוט. וכן גוי שאנס את ישראל ייתן לו את קרקעו בחינם. ורש"י כותב, אנפרות זה גזל באלמה. והמאירי אומר שאנפרות זה נוטריקון של אין פה ראיה. אבל בשיטות הקדמונים מפרשים שאנפרות זה לשון עיבוד. דהיינו שהגוי אנס את קרקע ישראל מחמת שאיבד לו איזה דבר. וכך גם משמע מהרמב״ם בהלכות גזלה ואבידה פרק י' הלכה א'. אם כן, נאמר בברייתא, גוי שבא ואנס את ישראל לתת לו את קרקעו מחמת חוף שהיה יהודי חייב לו, וכן אם הגוי אנס את ישראל ייתן לו את קרקעו בחינם, אין בו משום דין סיקריקון. והיינו שרק בסיקריקון תקנו חכמים שאם שעתה הקרקע ביד הלוקח 12 חודש, הוא נותן רבי על הבעלים והקרקע נשארת שלו. אבל מי שקונה מגוי שאנס את ישראל משום חוב ומשום אנפרות, הדין הוא שמחזיר לבעלים את הקרקע בחינם, אפילו אם הקרקע שהתה בידי הגוי יותר מ-12 חודש. רש"י מפרש בדיבור המתחיל אין בו, שהחילוק בין סיקריקון לגוי הבא מחמת חוב או אנפראות הוא, שבסיקריקון תקנו חזל שמשאירים את הקרקע ביד הלוקח, מכיוון שמחמת אונס מיטה, היה יהודי גומר בדעתו להקנות. ואף על פי שגזרו בפולמוס של רומי בשלישית שכל אורג יהודי יארגו, כפי שלמדנו לעיל, מכל מקום היהודים עדיין זכרו את הימים הקדמונים שהיו הגויים אורגים בהם והיו יראים מהם, וגם סופו שלא מיכה בידו, 12 חודש בעצם הוכיח שהיה ירא מהגוי. לעומת זאת, גוי שאנס את קרקעו של ישראל מחמת חוב או מחמת אנפרות, ולא היה בידו להרגו כלל, אז היהודי לא היה גומר בדעתו להקנות לו כלל, ולכן אין מכירתו מכירה. וזה שזה היה ביד הגוי 12 חודש, זה לא ראיה שהוא גומר בדעתו להקנותו. למה הוא לא מיכה ב-12 חודש הללו? משום שלא בא לו שעה מתאימה למחות ולקוף אותו להחזיר לו את הקרקע. אומרת הברייתא, והאנפרות עצמה צריכה שתשעה 12 חודש. ובכדי שיהיה על השדה דין אנפרות, צריכה הקרקע לשעות ביד הגוי 12 חודש. ואם היא לא שעתה 12 חודש, הבעלים משלמים מעות ומוציאים את השדה מהקונה. שואלת הגמרא, מדוע צריך שתשעה השדה בידי הגוי 12 חודש? ואמרת, הרי הברייתא אמרה שגוי שבא מחמת חוב או מחמת אנפרות, אין בה משום דין סיקריקון. והרי דין 12 חודש לא נאמר, כי אם לגבי סיקריקון, שאם לא עברו 12 חודש, יכולים הבעלים לשלם לקונה, והקרקע חוזרת עליהם. ואילו הקונה מגוי שאנס את קרקע ישראל מחמת חוב או אנפרות, לעולם מקחו בטל, ואפילו לאחר 12 חודש. תרצת הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר. גוי שאנס את קרקע ישראל מחמת חובו או מחמת אנפרות, הלוקח ממנו מקחו בטל לעולם. ולא כמו לגבי סיקריקון שתקנו שהלוקח ישלם רביע והקרקע תישאר בידו. ואף בסיקריקון עצמה שתקנו חכמים שתישאר ביד הלוקח וישלם רביע לבעלים, צריכה שתשעה 12 חודש ביד הסיקריקון. אבל אם הקרקע לא שעתה 12 חודש בפני הסיקריקון, יכולים הבעלים להוציא את הקרקע מאותו קונה שקנה מהסיקריקון. ממשיכה עכשיו הגמרא בעניין אנפרות. אמר רב יוסף נקטינן מסורת אבותינו בידינו, ונציין שבמסכת עירובין דף ה עמוד א' דיבור המתחיל ואמר, כותב רש"י שכשהגמרא אומרת נקטינן, הכוונה מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו. אם כן, אומר אצלנו רב יוסף נקטינן שאין אנפרות בבבל, אין גוי אונס קרקע מישראל בבבל, ולכן אם בא יהודי ואומר על קרקע מסוימת שהיא שלו וחברו קנה אותה מן הגוי שלקחה ממנו באנפרות, הוא אינו נאמן. שואלת הגמרא והכחזינן דעיקה, הרי אנחנו רואים שיש גויים האונסים קרקע ישראל מחמת אנפרות. עונה הגמרא, אל תאמר שאין אנפרות בבבל במציאות, אלא אם כך אמור, אין דין אנפרות בבבל, והקונה מגוי שאנס קרקע מישראל באנפרות, מכחו קיים. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אין דין אנפרות בבבל? מדוע כאשר גוי אונס ולוקח קרקע מישראל, ומישהו הלך וקנה מן הגוי, יהודי הלך וקנה מן הגוי, אז מכחו קיים? מתרצת הגמרא, כיוון דאיקה בי דבר ולא אזיל קביל, אימה חולי אכיל. היות ויש שלטונות בעיר, ולא הלך אותו יהודי שנאנס על ידי הגוי ונלקחה ממנו הקרקע, הוא לא הלך להתרעם ולדון עם הגוי. אנו אומרים שבוודאי הוא מחל על הקרקע, והרי היא של הגוי, ולכן מי שקנה מן הגוי, מכחו קיים. ואף על פי שאם הכריחו אדם לתת מתנה, אין מתנתו מתנה. כפי שמבואר בראשוני במסכת בבא בתרא דף מ"ז עמוד ב', מכל מקום, זה רק כשאין שלטונות קבועים שיכולים לדון אצלם ולבטל את המתנה, ותולים שעדיין לא יזדמן לו לתבוע בדין. אבל כשיש שלטון קבוע שיכול לדון שם בכל עת, תולים שמאחר ולא הלך לדון, הרי זה הוכחה שמחל. כך מפרש הרן על הריף. מביאה הגמרא עכשיו מעשה השייך לדין סיקריקון. בימים קדמונים היה המלך גובה מס מבני העיר על קרקעותיהם, ודרך המלך היה לקבוע סך של מס לכל בקעה ובקעה. שבכל בקעה היו כמה שדות, ואנשי הבקעה היו מחלקים את המס ביניהם לפי גודל השדה שהיה לכל אחד מהם בבקעה. אבל המלך היה מקבל את המס מכל הבקעה יחד בסך הכולל, ואף אם אחד מבני הבקעה לא שילם את חלקו, היה המלך דורש את מלוא הסכום מיתר בני הבקעה. במעשה שלפנינו, מדובר בבקעה שאחד מבעלי השדות שבה הלך בלי לשלם את חלקו במס, וכדי שלא יצטרכו יתר בני הבקעה לשלם את המס של השדה הזו, נתנו את השדה לאדם ששמו גידל בר רעילאי, שהוא ישלם את המס של השדה הזו, ותמורת כך יאכל את פירות השדה. מספרת הגמרא את הסיפור. גידל בר רעילאי, אדם ששמו גידל בר רעילאי, קביל ערה בתסקה מבני בגה. קיבל מבני ביקה זכות אכילת פירות בשדה, שבעליה נטשו אותה, הלכו ממנה. הוא קיבל את הזכות לאכול את הפירות, תמורת זה שהוא ישלם את מס השדה. אקדים ויאיב זוזד את לת שני נקדים, גידל ברילאי ונתן מראש את חלק המס של השדה הזו לשלוש שנים. לסוף עתה מרוות הקמאי, לסוף באו בעלי השדה הקודמים, אמרו לי לגידל ברילאי, שתה קמאית דייהבת, בשנה הראשונה שנתת את דמי המס שטבע המלך, אכלת. אכלת את פירות השדה בדין. אבל אשתה מעכשיו האילך, אנה נאבינן, אנה אכלינן. אנחנו ניתן את דמי המס, ואנחנו נאכל את פירות השדה. מכיוון שלא היית צריך לפרוע למלך את המס של השנים הבאות, כי המלך עדיין לא טבע את המס הזה. ואף על פי שגידל ברילאי כבר נתן את המס למלך, אז אולי הם ישלמו לגידל ברילאי את המס הזה? התשובה היא שדרך המלך היה לגבות את המס ממי שאוכל את הפירות, אף על פי שאחר כבר שילם עבורם את המס. אומרת הגמרא, עתו לקמי די רב פאפה, הגיעו גידל ברילאי והבעלים הראשונים לדין תורה לפני רב פאפה, סבר חשב רב פאפה למכתב לי לכתוב, לגידל ברילאי תירפה בני בגה, שטר של פסק דין שיכול לטרוף מהקרקעות של הבעלים הראשונים של הבקעה, את הסכום שהקדים ושילם למלך את המס לשנתיים הבאות. אמר לרבונה ברי די רב יהושע לרב פאפה, אם כן, אם כך תפסוק. עשית סיקריקון, השוות את המעשה הזה לדין של סיקריקון, שכמו שבסיקריקון תקנו חכמים, שלא יפסיד הקונה את כספו, וישלמו הבעלים לקונה את מה ששילם לגזלן, כך גם במעשה הזה צריכים הבעלים לשלם לגידל בר רעילאי את המס ששילם למלך. וזה לא נכון לפסוק כך, משום שהמלך לא טבע כי אם מס של שנה אחת, ולא היה לו לגידל בר רעילאי להקדים ולשלם על השנים הבאות. אלא אמר רבונה ברי די רב יהושע, מכיוון שגידל בר רעילה הקדים ושילם למלך את המס ללא צורך, הרי הניח מעותיו על קרן הצבי והפסידם. ומה זה הפירוש של הביטוי הזה, הניח מעותיו על קרן הצבי? התוספות יום טוב במסכת כתובות, פרק י' ג' משנה ב' מבאר, שהצבי קל לרוץ ונמצא שמי שמניח את מעותיו על קרן צבי, הוא מזומן להפסיד את מעותיו. כי הרי הצבי ירוץ במהירות והוא לא יוכל להשיגו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, זו משנה ראשונה. בית דין שלאחריהם אמרו, הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביעה. וההסברו, מה ששנינו שמהרוגי מלחמה ואילך הקונה מסיקריקון ולאחר מכן מבעל הבית מקחו בטל, ובעלים באים וטורפים את הקרקע מן הקונים בחינם, זאת אומרת שהם לא משלמים לקונים שום פיצוי על כך שהם שילמו כסף לאותו סיקריקון, כך הייתה ההלכה בתחילה. אבל בית דין שלאחריהם אמרו, לפי שראו שהיהודים נמנעים לקנות מקרקעות האנסים מחשש שיבואו ויתלו מהם הבעלים בלא כלום, ונמצאת הארץ משוקעת ביד גויים, לפיכך עמדו והתקינו שהלוקח מסיקריקון, אף על פי שלא חזר ולקח מבעל הבית, מקחו קיים כדי להוציא את הקרקע מרשות הגויים, ונותן לבעלים רביע ממחיר השדה. כי שיערו חכמים שזהו השיעור שהסיקריקון מוזיל את הקרקע, ותקנו לתת חלק זה לבעל השדה כדי שלפחות לא יפסיד את המעות האלו. על הדברים הללו של המשנה אמר רב, מה שתקנו חכמים שהלוקח מן הסיקריקון מקחו קיים, אלא שנותן לבעלים רביעה, הכוונה שצריך לתת רביעה לבעלים, רביעה בקרקע, קרקע ששווה רבע מהמעות שנתן לגוי, או רביעה במעות, או רבע מהמעות שנתן לגוי, או חגון, אם שילם לגוי 100 זוז עבור השדה, צריך ליתן לבעלים 25 זוזים, או חלק מהקרקע בשווי הזה, עם רצון הבעלים שיפרע להם בקרקע. ושמואל אמר, רביעה בקרקע, צריך לתת רבע מגודל הקרקע, שהן שליש במעות, שגודל זה שווה שליש מהמעות שנתן לגוי, וחגון, אם שילם לגוי 100 זוז, צריך ליתן לבעלים 33 זוזים ושליש, או חלק מהקרקע, בשווי הזה. מבארת הגמרא במייקה מפלגי, במה חולקים רב ושמואל, אומרת הגמרא, מר סבר שמואל סובר, נחי רביע זווין. מכיוון שהגוי גזל את השדה, הוא מוכר אותה ברבע פחות משוויה האמיתי של השדה. ולכן אם היהודי שילם לגוי 100 זוזים, הרי שהיא שווה 133 ושליש זוזים. והגוי הוזיל במחיר 33 זוזים ושליש, וצריך היהודי ליתן שווי זה לבעלים. ולכן אמר שמואל שנותן רביע בקרקע שהם שליש במעות, ש33 ושליש, הרי הם רבע מהקרקע ששווה 133 ושליש, והם שליש מהמעות ששילם שהם 100 זוזים. ומר סבר רב סובר, נחי חומש הזווין. הגוי מוכר את השדה בחומש פחות משוויה האמיתי של השדה, ולכן אם היהודי שילם לגוי 100 זוזים, הרי היא שווה 125 זוזים. והגוי יוזיל 25 זוזים, וצריך היהודי ליתן את השווי הזה לבעלים. אומר הריטב"א, אף אם הוזיל הגוי יותר מחומש לשיטת רב, או יותר מרביע לשיטת שמואל, תקנו חז"ל תקנה קבועה שלעולם נותן לו רביע, לרב היינו חומש משווי השדה, ולשמואל רבע משווי השדה. מקשה הגמרא מברייתא על שיטתו של שמואל. מי טיבי, מקשה הגמרא קושייה ממה ששנינו בברייתא על מה שנאמר במשנה, שהלוקח מסקריקון מקחו בתל, זו דברי משנה ראשונה. אולם בידין של אחריהן אמרו, הלוקח מן הסקריקון מקחו קיים, אלא שנותן לבעלים רביעה, ויד בעלים על העליונה, ביד הבעלים לבחור באחת מהאפשרויות שלפנינו. רצו בקרקע נוטלין, אם הבעלים רוצים לקבל את הרביעה בקרקע, נוטלין רביעה קרקע. רצו, אם רצו הבעלים לקבל את הרביעה במעות, נוטלין רביעה מעות. אי מתי זוכה הלוקח בקרקע שקנה מהסקריקון על ידי שמשלם רביעה לבעלים? בזמן שאין בידן לקח, כשאין לבעלים הקודמים מעות לקנות את הקרקע. אבל אם יש בידן מעות והם מעוניינים לקח את הקרקע, הרי הם קודמים לכל אדם ונותנים ללוקח את המעות ששילם לסקריקון, והם, הבעלים הראשונים, זוכים בקרקע. אבל רבי יושיב בידין, ונמנו ופסקו שאם שעתה הקרקע בפני סקריקון 12 חודש, שוב אין הבעלים הראשונים יכולים להוציא מהלקוחות שקנו מן הסקריקון. וכל הקודם לקח את הקרקע, זוכה בה. אבל נותן לבעלים רביעה בקרקע או רביעה במעות. הרי לנו מן הברייתא הזו כדברי רב, שרביעה הכוונה רביעה מהמעות שנתן לגוי. וקשה על שמואל, מתרץ את הגמרא מה רב אשי, כי תניא ההיא מה ששנינו בברייתא שנותן רביעה במעות, הכוונה לפי הסכום שלאחר שבאו שליש המעות לידו של הבעלים. והיינו, שהסכום שקיבלו הבעלים הוא רבע מהסכום הכולל ששילם הקונה על השדה. שהרי שילם 133 זוז ושליש, 100 זוז לגוי ו-33 זוז ושליש לבעלים, שזה רבע מהסכום הכולל, כפי שהסביר לנו שמואל. אומרת הגמרא, בסוף דף נון ח', שנינו במשנתנו רבי יושיב בידין ונמנו, ופסקו שאם שעתה הקרקע בפני סקריקון 12 חודש, שוב אין הבעלים הראשונים יכולים להוציא את הקרקע מהלקוחות, וכל הקודם לקח את הקרקע, זוכה בה ונותן לבעלים רביעה בקרקע או רביעה במעות. מבארת הגמרא כיצד היה מניינו של רבי בבית דינו. אומרת הגמרא, אמר רב, אנא אביי במניין הדבי רבי, אני הייתי במניין בית דינו של רבי כשנמנו ותקנו, שאחר ששעתה הקרקע לפני הסקריקון 12 חודש, כל הקודם לקח זוכה ואין הבעלים יכולים להוציא ממנו. ומיני דידים ענו בריישה, וממני התחילו למנות את דעת הדיינים. ונסביר, בשביל להכריע ולתקן תקנות בדיני התורה, היו דייני הבי דין מתכנסים, והיה כל דיין מביע את דעתו, והיו מונים את דעות הדיינים, וכדעת הרוב היו עושים. מספר רב, שכאשר כינס רבי את בית דינו לתקן את תקנת סקריקון, הוא רב היה בין הדיינים, ודעתו שאלו ראשון. מקשה הגמרא על מה שאמר רב ששאלו את דעתו תחילה, וענן תנן, הרי שנינו במשנה במסכת סנדרין דף למד בית עמוד א', בית דין שבאו לדון דיני ממונות, וכן בית דין שבאו לדון בדיני הטהרות והתומות, מתחילים מן הגדול, מקדימים לשמוע את דעתו של הדיין הגדול תחילה, ורק לאחריו אומרים שאר הדיינים את דעתם. לפי שכך היא מידת החכמים שלא לדבר בפני מי שגדול ממנו. רק בית דין שבאו לדון דיני נפשות, מתחילים מן הצד. אז שומעים תחילה את דעתם של קטני הדיינים, ואין שואלים תחילה את דעתו של הדיין הגדול, לפי שאולי יחייב הדיין הגדול את הנאשם בדין, והדיינים הקטנים שישמעו דעתו לא ירצו לחלוק עליו וללמד על הנאשם זכות. ובסנהדרין דף למדו עמוד א' דרשו זאת ממה שנאמר, לא תענה על ריב. מיות והמילה ריב כתובה ריש ב' בלי יוד באמצע, אפשר לקרוא את זה לא תענה על רב, דיינו שאין לחלוק על הרב המופלא שבבית דין. ואין כוונת הגמרא לומר שאסור לקטני הדיינים לחלוק על דעתו של הדיין הגדול, שהרי נאמר במסכת סנהדרין דף עמוד ב', מניין לתלמיד היושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה להשאיר, מניין שלא ישתוק, משמע שמותר לו לחלוק על גדול הדיינים, אלא כוונת הגמרא לדרוש מן הפסוק שראוי להתחיל לשמוע את דעת קטני הדיינים, משום שאין זה ראוי שיחלקו על דעת הרב. וסדר ישיבת הדיינים הייתה שהדיינים הגדולים היו יושבים באמצע והקטנים היו יושבים מן הצדדים, ולכן נאמר פה מתחילים מן הצד בדיני נפשות. ומכיוון שמבואר כאן בברייתא שבדיני ממונות מתחילים לשמוע את דעת הדיין הגדול, נשאלת השאלה מדוע כשתקנו את תקנת סקריקון שמעו תחילה את דעתו של רב. רשי אומר שרב היה דיין בינוני ולא קטן ולא גדול. מתרץ את הגמרא, אמר רב ברי דרבה ואיתמה, ויש אומרים שרבי אילל ברי דרבי ולס תירץ את הדבר. שייני מניינה דבי רבי, שונה הוא סדר המניין בבי דינו של רבי, דחולו מניינה יהיו מן הצד אב ומתחילין. שהיו שומעים בכל שאלה בבי דין את דברי קטני הדיינים תחילה, גם כשדנו בדיני ממונות, ולכן במקרה של סיקריקון שמעו תחילה את דעתו של רב. אומר רשי, את הפסוק לא תענה על ריב, שדרשו לא תענה על רב, דרשו גם לגבי דיני ממונות. אילו תוספות, בדיבור המתחיל דקולו כותב, שרבי היה עושה כן, מתחיל מן הקטן משום ענווה, שלא רצה להראות עצמו גדול. כנאמר במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', משמת רבי, בטלה הענווה. מביאה הגמרא ממרה נוספת שאמר רבא בן רבא או רבי הלל בן רבי ולס, בעניין רבי. ואמר רב ריידר רבא, ואיתמה ויש אומרים שרבי הלל בריידר רבי ולס אמר את המאמר הזה, מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, מדורו של משה רבינו ועד דורו של רבי יהודה הנשיא, לא מצאנו אדם מישראל שיהיה הכי גדול בדורו בתורה ועשירות. משה רבינו היה גדול מכל ישראל בתורה, וכמו כן היה עשיר מופלג יותר מכל ישראל. ככתוב במדרש בויקרא רבה, שנדרש מהפסוק פסול לך שהקדוש ברוך הוא הראה למשה מחצב של ספירנון בתוך אוהלו, ומשם העשיר. כמו כן רבינו הקדוש היה נשיא ולימד תורה לישראל והיה עשיר מופלג. כאמור במסכת בבא מציעא דף פ"ה עמוד א', ששומר הסוסים של בית רבי היה עשיר יותר משבור מלכה. הנימוקי יוסף במסכת סנהדרין דף ל"ו עמוד א' מבאר שהממרה הזו נסמכה לכאן בכדי לבאר את הטעם שבבית דינו של רבי היו מתחילים לעולם לשמוע את דעת קטני הדיינים. והיינו משום שהיה גדול בדורו בתורה ובעשירות, והיו התלמידים נמנעים לחלוק עליו, ולכן גם בדיני ממונות הקפיד שלא לומר את דעתו תחילה. תמאה הגמרא על המאמר הזה ומביאה אנשים שלכאורה היו הגדולים בדורם בתורה וגדולה. שואלת הגמרא, ולא? וכי לא היו עוד אנשים בין דורו של משה רבינו לדורו של רבי שהיו גדולים מכל דורם בתורה ובגדולה? ואב יהושע, היה את יהושע שהיה גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. יהושע בן נון היה מנהיגם של בני ישראל אחר פטירת משה רבינו. כנאמר בספר דברים פרק ל"ד פסוק ט', ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה השם את משה. ויהושע בן נון היה גדול מכל ישראל בתורה, שהרי משה רבינו מסר לו את התורה בכדי שילמדה לבני ישראל. כפי ששנינו במסכת אבות פרק א' משנה א', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אז למה נאמר שממשה רבינו ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד? מתרצת הגמרא, אבא אלעזר, היה את אלעזר שהיה גדול כמותו בתורה. ואין להקשות ממה שנינו במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ואלעזר לא הוזכר. כי יש לומר שיהושע קיבל ממשה רבינו את התפקיד ללמד את התורה לכלל ישראל, אבל אלעזר היה גדול ממנו בתורה. וכן, משמע ממה שאמרו במסכת עירובין דף סמך ג' עמוד א', שהיה יהושע ראוי להצטרך לאלעזר, אלא שנהנה של עזר מפני שהורה הלכה לפני משה רבינו. ורשי מבאר שם שהכוונה שיהושע היה ראוי לשאול את אלעזר דבר הלכה, הרי שהיה אלעזר גדול ממנו בהלכה בתחילה. ואף על פי שנהנה של עזר, מכל מקום גם אלעזר לא היה נצרך ליהושע לדבר הלכה, והרי שהיו שווים בתורה. שואלת הגמרא, האבא אלעזר, הרי היה את אלעזר שלאחר פטירת יהושע בן נון היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא שבדורו אבא פנחס שהיה גדול כמותו. שואלת הגמרא, ואבא פנחס לאחר פטירת אלעזר היה גדול פנחס מכל דורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא, אבו זקנים שבדורו של פנחס היו הזקנים שהיו גדולים אף הם בתורה כמותו. ומדובר בזקנים שהאריכו ימים לאחר יהושע, ככתוב בספר יהושע פרק כ"ד פסוק ל"א, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. שואלת הגמרא, אבא שאול, שבתקופת מלכותו היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה, כמבואר במסכת עירובין דף נ"ג עמוד א', ששאול היה גדול בתורה וחטאו היה שלא לימד תורה לאחרים. רצת הגמרא שבדורו אבא שמואל הנביא, היה את שמואל הנביא שהיה גדול ממנו בתורה. שואלת הגמרא, ואנך נפשי, והרי שמואל נפטר לפני שאול, ולאחר פטירתו היה שאול גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא, אכן בתקופה שלאחר מות שמואל, היה שאול גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. אלא מה שאמרו שמימות משה רבינו עד ימות רבי, לא היה מי שגדול מכל דורו בתורה ובגדולה, כולו שני כאמרינן. הכוונה לאדם שמהיום שעמד בגדולתו היה יחיד בדורו בתורה ובגדולה, וכדוגמת משה רבינו ורבינו הקדוש. שמשעה שהתחילה גדולתם לא היה גדול כמותם בתורה ובגדולה, ושאול בתחילת ימי גדולתו לא היה גדול מכל דורו, לפי ששמואל הנביא היה חי. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואב דוד, היה את דוד המלך שבתקופת מלכותו היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא שהוא לא היה יחיד בדורו, כי בדורו אבא אירא היה אירי, שהיה גדול מדוד בתורה. כפי שנאמר במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד ב', שהיה מלמד את החכמים תורה על גבי עיקרים וקסתות. כנאמר בספר שמואל ב' פרק ח' פסוק חווה, וגם עירה יאירי היה כהן לדוד. שואלת הגמרא, ואנך נפשי, והרי עירה יאירי נפטר לפני דוד המלך, ולאחר פטירתו היה דוד המלך גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מדרצת הגמרא מה שאמרו שמימות משה רבינו ועד יומות רבי, לא היה מי שגדול מכל דורו בתורה ובגדולה כמותם, כולו שני בעינן. הכוונה לאדם שמהיום שעמד בגדולתו היה יחיד בדורו בתורה ובגדולה, ואילו דוד המלך בתחילת ימי גדולתו לא היה גדול מכל דורו, לפי שעירה יאירי היה חי. ואף על פי שלאל כבר אמרה הגמרא שהכוונה לאדם שתחילת ימי גדולתו לא היה גדול בישראל כמותו בתורה ובגדולה, ולכן לא החשיבו את שאול. למה שאלה הגמרא עוד פעם את השאלה הזו? מכל מקום הגמרא סברה שזה דווקא לגבי שאול שהיה חי מעט זמן לאחר שמואל. ולכן אין ימי גדלותו חשובים. ולכן הקשתה הגמרא מדוד המלך שימי גדלותו אחר מות עירה יאירי היו מרובים ממי גדלותו בחיי עירה יאירי. אבל גם על זה מתרצת הגמרא שבעל המאמר שאמר שמימות משה רבינו ועד ימי רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד, הוא לא נתכוון אלא לאחד שימי גדולתו התחילו כאשר לא היה גדול כמותו בתורה ובגדולה. כך מסביר הבן יהוידע. שואלת הגמרא, אהבה שלמה, שבתקופת מלכות שלמה המלך היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא שבדורו של שלמה, אבי שימי בן גרה שהיה גדול בתורה. כפי שמצינו בספר שמואל ב' פרק י' פסוק חי, שירד לקראת דוד עם 1,000 איש היו תלמידיו. וכן נאמר במסרת ברכות דף ח' עמוד א' שהיה שימי בן גרה רבו של שלמה המלך. שואלת הגמרא והקטלי, הרי שלמה המלך ציווה להרוג את שימי, ולאחר מותו היה שלמה המלך גדול בדורו, בתורה ובגדולה. ונציין שבספר מלכים א' פרק ב' פסוק ח' כתוב שדוד המלך טרם מותו ציווה על שלמה בנו שיהרוג את שימי בן גרה, מכיוון שכיללו בעת שברח מפני אבשלום בנו. ושלמה קיים את צוואתו וציווה עליו על שימי בן גרה שלא יצא מירושלים. ומכיוון ששימי עבר על ציוויו וכן יצא מירושלים לחפש את העבדים שברחו ממנו לגת, ציווה שלמה המלך לאורגו. וגם כאן מוסיפה הגמרא להקשות, אף על פי שכבר אמרה לאל כולו שני כאמרינן, כי הגמרא סברה שמכיוון ששלמה המלך הוציאו להורג בפקודת אביו שציווהו לאורגו משום שכיללו, אם כן הרי הוא גברא קטילא. הוא כאילו גבר מת וכאילו אינו בעולם, אם כן נמצא ששלמה היה יחיד בתורה ובגדולה. מדרצת הגמרא כולו שני כאמרינן, שלמה המלך בתחילת ימי מלכותו לא היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה, כי היה את שימי בן גרה. שואלת הגמרא, אב החזקיה, היה את חזקיה מלך יהודה שהיה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה, כמו שמבואר במסכת סנהדרין דף צד ד' עמוד ב'. מדרצת הגמרא שבדורו אב השבנה שהיה גדול ממנו בתורה. כמבואר במסכת סנהדרין דף חבב עמוד א', ששבנה היה דורש ב-13 ריבועות תלמידים וחזקיה ב-11. שואלת הגמרא, והאיקטיל, והרי הוא נהרג על ידי סנחירב, כמו שהגמרא מבארת שם במסכת סנהדרין. מתרצת הגמרא, כולו שני כאמרינן, וקודם שנהרג שבנה לא היה חזקיה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה. שואלת הגמרא, ואב העזרה, היה את עזרה שהיה גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. כאמור במסכת סנהדרין דף חפה א' עמוד ב', תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא כדמו משה. מתרצת הגמרא, אבא נחמיה בן חחליה, שהייתה גדולתו יותר מעזרא. נחמיה היה המושל של ארץ יהודה, והיה גדול מעזרא בשררותו. וממשיכה הגמרא בעניין הזה, אמר רבא חברי דרבא, אף אני אומר מימות רבי ועד רבשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. בתורה ישנם 3 חלקים, תורה שבכתב, משניות וגמרא. 3 חלקים אלו ניתנו על ידי 3 אנשים שלא היה כמותם בתורה ובגדולה. תורה שבכתב ניתנה על ידי משה רבינו, המשניות נכתבו על ידי רב יהודה הנשיא, והגמרא נכתבה על ידי רב אשי, כדי שהתורה תתקבל על ליבות בני ישראל. כך עיון יעקב. שואלת הגמרא, ולא, וכי לא היה בדורו של רב אשי מי שהיה גדול בתורה ובגדולה כמותו? והאב הרי היה בדורו את אונה בר נתן, והגמרא במסכת צבחים דף י"ט עמוד א' מספרת שאונה בר נתן עמד לפני הסגדר מלכה, והיה המלך מרים את חגורתו, ואמר על כך רבשי שנתקיים בו הפסוק בישעיה ממתת פסוק חף ג', והיו מלכים אומנייך, והיה זה מורה על גודל חשיבותו של אונה בר נתן. ובאיגרת רב שריר הגאון מבואר שאונה בר נתן היה ריש גלותה בימי רבשי. אם כן, איך אומרים שאצל רבשי לא היה מישהו כמותו בתורה ובגדולה? מתרצת הגמרא, שייני אונה בר נתן דמי חף אבי קייפלי לרבשי, היה כפוף תחת רבשי, ולכן רבשי נחשב ליחיד בתורה ובגדולה. ולהל כששאלה הגמרא לגבי אלעזר ופנחס שהיה בדורו, מדוע לא תרצה הגמרא שפנחס היה כפוף לו? מבאר הבאר יצחק שלגבי פנחס אלעזר לא נחשב יחיד בדורו, משום שפנחס היה כפוף לו אך ורק משום שהיה בנו. מה שאין כן אונה בר נתן היה כפוף לרבשי, משום שבמציאות היה גדול ממנו. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ח ממסכת גיטין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש המסולאים בפז? שאלה שנייה, איכן כתובה בתורה הצרה שהיו קושרים את בני ישראל למיטותיהם ומשמשים? שאלה שלישית, מתי פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם? שאלה רביעית, מה הפירוש מחמת אנפרות? שאלה חמישית, מה כוונת רבי יוסף שאין אנפרות בבל? והשאלה השישית והאחרונה, כמה מפחית הסיקריקון ממחיר הקרקע כאשר הוא בא למוכרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, שיסייעו לנו בשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, למד בשבט תשע"ו, א' דראש חודש אדר א' תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נ"ח ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. א' באדר א' תשע"ו, ב' דראש חודש אדר א' תשע"ו, ונלמד את דף נ"ט ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בשמחה, בהרבה שמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה, הצלחה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב, מבורך ושמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.